כן, אנחנו, תמיד אני מזכיר, ספר שמות, לומדים ענייני גאולת ישראל לדורותינו, מגאולה ראשונה לגאולה אחרונה. בשבוע שעבר ראינו פסוקים בפרק בספר שמות פרק ו' על תולדות בני ישראל שרוצים שם למנות את משה ואהרון, והבאתי גם היום את הפסוקים האלה רק בשביל שנזכור מאיפה אנחנו הולכים. מה פתאום מצאתי פה עכשיו שיעורים בזוגיות? אז היה שיעור בזוגיות, וגם היום אנחנו הולכים להמשיך את זה, ואולי גם הפעם הבאה, בעזרת השם. כי הכל קשור, הכל קשור. ובניין בית נאמן בישראל, זה מקדם את הגאולה. כמו שאנחנו רואים, אנחנו בתוך בניין הבית, מהרגע הראשון, שוברים את הכוס, בונים משכחי ירושלים, ונותנים מקום מאוד, והברכות, בתוך השבע הברכות, יש ברכות על משמח ציון בבניה, כל זה היום אנחנו, היום נתרכז בזה. פעם קודמת לא הספקנו, דיברנו רק על ערך הנישואים, דיברנו על ערך, איך דיברנו על תכונות שוות ושונות בבניין הבית, עזר כנגדו, הבאנו כמה דברים מהנציב, הבאנו כמה דברים מהרב צבי יהודה. הבאנו דברים מהרב צבי יהודה על מה זה שעשני כרצונו של אישה מברכת, שזה דווקא מעלתה של האישה ולא איזה... דיברנו על דימתה מצויה, שזה גם כן זה מעלה של האישה, שמזה, על ידי שאישה יש לה דימתה מצויה, אז האיש הוא באמת יכול להיות כמו שהוא, הוא יותר רך ויותר עדין ויותר זה, מתוך התכונה הנפלאה הזאת של האישה שדימתה מצויה, זה לא איזה כללה. ככה דיברנו כמה דברים יסודיים במניין הבית. עכשיו אנחנו ממשיכים שוב, הרצון שלי להגיע לעניין של, מה העניין של הכוונה על ירושלים, בניין ירושלים, שורים את הכוס, לזכור את ירושלים, היום נתמקד בדבר הזה בעזרת השם. כן? אני מזכיר, הפסוקים היו, במקור אחד, היו הפסוקים שהבנו שיש פה כמה חתונות. בפסוק כף, כתוב, ככה אמרה מית יוכבת דודתו, לא לאישה, ותלד לו את אהרון, את משה. כן? אז למדנו מכאן, מה זה לא? אמרנו שבנציב, כל מקום שכתוב לא, לא לאישה, יש פה איזה עניין גדול, את זה הבאנו בשיעור הקודם, ואחר כך ראינו, ויקח אהרון את אלישע בן נדב, אחות נחשון לא לאישה, בפסוק כ' ג', ותלד לו את נדב, את אביו, את אלעזר ואת איתמר, ועוד חתונה היה, אחר כך, ואלעזר בן אהרון, בפסוק כ"ה, לקח לו מבנות פותיה לא לאישה, ותלד לו את פנחס. אז הבנו, מצד אחד, ידבק אדם בטובים, לעולם אדם ידבק בבני טובים, בנות טובים, ומזה לומדים מהארון שזכה לכאלה ילדים בזכות שהוא התחתן עם אלישוע בן נדב, אחות נחשון, היה לה ייחוס מכובד. מצד שני, בכל זאת ראינו גם שיש אלעזר בן אהרון, לקח לו מאוד פותיה לו לאישה, כן? לא מיוחסת, אבל כיוון הבנו בנציב שראה, אלעזר, שתהיה לו לעזר להליכות עולמו, אז לקח אותה, ובאמת זכה לפנחס. מה שאין כן, צופורה אשת משה, למרות שהייתה צדקת והכל, אבל ככה אומר, לא יהיה לה כלום למעלתו של משה. אז גם הילדים זה לא... זה כאילו... מה? הוא פרש, כן. אבל זה פרש, לא בגלל זה, כן. אולי זה קשור. כל פעמים, כל זה אני אומר, אני מציב פה שורה אחת, איפה היינו, מה למדנו, וזה, רציתי עוד קצת להמשיך, כיוון שהביאורים היו טובים, ראיתי דברים של הרב צבי יהודה, אז הגדרות של הבניין, כן, מה זה איש, מה זה אישה, בואו נראה כאן במקור הזה, מקור שתיים של דברי הרב צבי יהודה, ומשם נתקדם. אומר הרב צבי יהודה, כי הוא אומר, רואים שבבריאת העולם, כן, עסוקים בתורה, מה עוסקת? התורה נותנת פרקים מכובדים לאיש ואישה, וכל מה שקורה, ואיבן את הצלע, ויש, צריך ללמוד את זה. שנות דור ודור, אומר הרב צבי יהודה מקור 2, מתחילות מבריאת האדם. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. תחילה, ככה חז"ל אומרים, נברא האדם בדו פרצופין, כן אנדרוגינוס. ואחר כך התפס זכר ונקבה, כן? כל זה כדי להראות, כן? זה מדהים, כאילו הצורה, היצירה היסודית, כן? הראשונית של האדם, זה היה זכר ונקבה. זכר ונקבה ברא אותם. הרי הוא הפריד, כי צריך שיהיה זכר, צריך שיהיה נקבה. אבל המהות היא אחת, עד כדי כך. לכן נאמר, בצלם אלוקים ברא אותו. למה לא כתוב, בצלם אלוקים ברא אותם? כן? כי זה היה אחד. הפעם לא שמתי לב לזה, זה דיוק מיוחד כאן. למה אני אומר לכם את כל זה? כי הבעיה היסודית, אני באמת בהחלט פה מרגיש צורך לתת את הדברים בעניין זוגיות, שאנחנו, זה היום אחד אפשר להגיד גם הרבה בעיות, יש גירושין ברמות ש... אחד הבעיות שבאמת זוג, הם לא מבינים את הנקודה המרכזית הזאת, שאתה עכשיו, בזה שאתה אמרת עליו נקודה שלי בטבעת זוג ישראל, זה אחד. זה אחד. המחשבות הזה צריכים להיות סביב מגמה אחת, כיוון אחד, שאיפות דומות. וכשזוכרים את זה, אז לא תפסיק כל דבר קטן, מתחילים לריב עליו וזה, זה, זה. לא יורדים לקוט... כי המריבות הן הן קטנוניות. הן לא שמיעו איזה דברים מהותיים. לרוב. לא צריך לזכור מאיפה בא, למה באת לכאן, למה, מה, מה המשותף בינינו שחיבר אותנו לבית הזה. מה, מריבות? עקרונים, כן, עקרונים, שם בסדר, זה לא עושה מאומה. הבעיה שזה על שטויות, שם זה עושה את הבעיות, כן. זה מותר, מותר לאיש ואישה לחלוק איזה דעה מסוים, זה בסדר, מותר להם להגיד, אדם צריך לכבד את הדעה השנייה, כל אחד צריך לכבד את הדעה של הבן זוגו, בדברים עקרוניים, כן? אבל על שטויות, שם נופלים. אז הוא אומר, לשון יחיד, מקור 2, שורה 4. אחר כך מופיע ברא אותם בלשון רבים. צלם אלוקים של האדם כולל שני גוונים, איש ואישה. הרמב״ם מבאר שצלם אלוקים הוא הצד השכלי, הצד הרוחני שבאדם, ורש"י מבטא אותו עניין במילים שונות, דעת ודיבור. זכר ונקבה הם שני צדדים של צלם אלוקים הכללי שבאדם. זה קודם כל. בפרק הראשון של פרשת בראשית מסופר באופן כללי על ששת ימי הבראשית, אחר כך חוזרים הזמן ביתר פירוט. מהפסוק, ואבן השם אלוקים את הצלע, לומדים חז"ל שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש, כן? יש איזה משהו באינטואיציה, בזה, היא מבינה את הדברים. יותר ל... אתה זה ככה, 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 לא. כמו שיש נושאים, אני רואה, אין, לא יעזור כלום, אני אף פעם לא אקלוט אותם. גם 30 שנה אני נשוי. תמיד, אני באמת, לפעמים אני אומר, אני הולך, אולי יש כאלה שם לא כאלה גרועים כמוני, אבל... אתה הולך לסופר, אתה מקבל איזו רשימה להביא דברים, אתה בא, אתה רואה, לא, אין, לא יעזור כלום. אני מנסה לצמצם כמה פעמים, אני אומר, כמה פעמים אני אתקשר, אולי אני אתקשר, לא, לא יעזור כלום, לא, אין, אני פתאום מתקל באיזה זה, ואני לא יודע להכריע, אני לא יודע. אני אומר, אני יחסית אדם מעשי, אני לא כזה מרחב, אבל אני כל פעם מגיע לזה ואני אומר, למה אני לא יכול להכריע בעצמי, לא, משהו, אני, זה לא... יש כאלה שלא, אבל אני רואה שזה דבר שלא לא מצליח לתקן אותו. זה מהותי. לא, אתה רואה, יש אנשים שכאילו שהם נכנסים לסוף, יש, הם כל הזמן בטלפון, כן, עם האישה, זה לא... אני לפעמים... הנה הרב צ'יודה מסביר כאן. מתוך כך אפשר להבין, זה דיברנו פעם קודמת, עוד פעם יש לנו את זה כאן בתמצית, את הדברים האלה, מקור 2, שורה 12. מתוך כך אפשר להבין שביטויים בחז"ל שנראים כהמתת האישה, באמת אינם כן. נוסח הברכה שעשני כרצונו, אינו צמצום אל אדרבה גדלות. מתוך הבינה היתרה, שהאישה יותר אלוקית, זה מסביר, כלומר, בינה היתרה זה אומר שהאישה יותר אלוקית מהאיש, יותר כרצונו, למה? היא יותר שכלי פרקטי, היא יותר כרצונו, כרצון השם. לעומת העילאיות האלוקית של האישה, הגבר יותר אנושי, יותר שכלי פרקטי, והמעשיות היא גילוי האנושיות. לכן באיש מתגלה יותר הפרטיות, כי המעשיות האנושית היא פרטית. באישה בו יותר הכלליות, השייכת לעילאיות האלוקית. דבר זה נקרא בשון הקודש, ברבים, דברים כלליים, כלומר, אף שאתה מסביר, כאן אולי זה לא כתוב, למה האישה יש לנו כרצונו? כי החומר שממנה נבראת האישה הוא חומר יותר מזוכח. האיש נברא החומר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אבל האישה כבר נקחה צלע מן האיש, אז שהוא כבר היה כבר עם נשמה, כן? אז זה חומר יותר מזוכח היא נבראה. לכן היא יותר מכוונת לרצון השם, שעשני כרצונו. שעשני כרצונו זה לא כזה ברכה מסכנה כזה, איי, מה אפשר לעשות, זה מה שיצא. לא, שעשני כרצונו, אני מכוונת לרצון השם יותר בקלות, יותר בטבעיות. האיש צריך להתמודד הרבה בשביל להגיע לרצון השם.
גם אישה לא חסר באדם, בבי יצא מהאיש, נכון? יצא, הוא חסר. היא הייתה חלק ממנו קודם, אבל היא לא חסר.
היא שמחה. טוב, יפה.
בגלל זה נשים מסתדבים לבד יותר טוב מהגבר. משפחה חד חורי, אף פעם אתה אומר איזה גבר או אישה, אתה לא שואל שאלה. ובוודאי זה אישה.
שורה 21, אומר הרב צבי יהודה, על כל פנים, אלה שני גוונים בתוך צלם אלוקים הכללי, של איש ואישה. וכמו שצלם אלוקים שבאדם מקיף איש ואישה, כך סגולת ישראל המיוחדת כוללת איש ואישה. ונשים הרצות לקיים מצוות עשה, שהזמן גמר, אני יכולות לברך עליהם. איך הן מברכות אשר כשם אותה וציוונו? הרי הן לא חייבות. אלא פירשו הראשונים, זה דברי תוספות, רבנו תם בתוספות, במסכת ראש השנה, אני חושב. זה תוספות מפורסם, שאומר שהם יכולות להתחייב, למה? כי ההתחייבות היא מכוח כלל ישראל. כן, אבל זה רק לאשכנזיות, ספרדיות לא... למרות שכן, לפי הרב אליהו גם אפשר. הרב אליהו גם מסכים לזה. הרב עובדיה לא מסכים לזה, וצריך לדעת מה הם יכולים לברך, מה לא נגיד, על נציאת לולב, אחד השאלות זה נציאת לולב בסוכות. אז אשכנזיות מברכות. ותמיד היו ספרדים לו, אבל אבל יהו, אבל יהו, כן, אני זוכר שהייתי הולך והייתי גר בתל אביב, חובות תל אביב עם לולב ונשים, היו מבקשות לברך. אז, ואני ידעתי, הייתי ידעתי, ידעתי, ספרדים לא מברכים, ספרדיות לא מברכות. אני ניסיתי להסביר, אני גם כך נעלבו, מה זה, לא, זה לא היה מקום להסביר להם עכשיו, מה ספרדים, מה אשכנזים, ממש נעלבו. למה, אני לא דתייה, למה לא צריך לברך, למה? אני זוכר שזה היה לא לעניין באותו, אבל גם לא ידעתי שיש דעות ספרדיות שכן לברך, אז היה לי על מי לסמוך. הם היו מברכות. כלומר, אז האישה, כיוון שהיא בתוך כלל ישראל, אז שם היא גם כן יכולה להגיד, וציוונו, ככה מסביר רבנו אותם. שורה 29, ממשיך הרב צבי יהודה, גם במעשה בראשית אפשר לראות בו צד בו האישה יותר גדולה מהאיש. הנה, מה שאמרתי לכם קודם, האיש נברא אפר מן האדמה, ובתוך החומר הזה, והיפח בה אפם נשמת חיים. לעומת זאת, האישה נבראת מן הצלע, שכבר הייתה שייכת צלע אלוקים, היסוד והשורש שלה הוא אלוקי. לפעמים מחלקים בין איש לאישה, שכל ורגש. יש להבין זאת בצורה יותר גדולה ואמיתית. לאיש שייך צד היצירה, ולאישה הצד האלוקי שעשני כרצונו. אז זה קודם כל, אני הצבתי את זה עוד פעם כאן בשיעור. כל שיעור הוא גם שיעור בפני עצמו, צריך להגיד את הדברים. וזה גם טוב להתחזק בהם. להבין מה... אם אדם חושב שזה... כאילו זה... לפעמים הוא אומר, איש ואישה, זה לא קרב זה לזה, כאילו זה, כן, קרב לצורך כל מיני דברים, אבל כאילו זה מרחק, הוא חושב שזה מרחק גדול, זה לא נכון, זה לא נכון. אה?
ספר?
כן. לא, בסדר, אבל למרות שהם אומרים שם שזה נכון, כאילו, גם רבנים אומרים שהספר הזה יש בו, מה? כן. איך אמרת, אנשים? מנוגה? לא. נשים, כן, יש ספר כזה, כן. אני יודע שהיו רבנים גם שהמליצו על הספר הזה. אני לא יודע אם קראתי אותו פעם. אני הולך בדרך יותר פשוטה, כן, מה שחזל, כן. הרב צבי יהודה מסדר לי את הספר, אתה יודע מה?
מה הוא כותב לי? האישה היא החומר?
כן, גם זה צריך להבין, כן.
הגבר הוא
הצורה. כן. הנה, אומרים לי, גברים ממאדים ונשים מנוגה. תודה רבה. מישהו שם, מישהו מקשיב שם בערוץ, אתה אומר?
זה שני עולמות שונות, אבל אתה לא מאמין.
כן, כן. אני לא יודע, אבל אני יודע שיש אנשים שצריכים, אולי אני אומר לשלב הראשוני, כן, לפעמים, אז זה טוב שאדם יודע את זה, יודע את התכונות, כי זה עוזר להבין את התכונות, כן? זה לא בא להגיד שזה שונה לגמרי, זה בא להגיד שיש תכונות לזה, תכונות לזה. אם אדם לא יודע שיש תכונות שונות לפעמים, אז הוא עושה הרבה שטויות עם זה. חז"ל, כל פנים אמרו שערך הנישואים, כן, זה דבר גדול. יש מסכת כתובות, יבמות, דף ס"ב עמוד ב', דברים על כל מי שאין לו אישה, מה הוא חסר. ויש גם בקהלת רבה, ששם חז"ל עוד הוסיפו דברים. חיבר את הספר ג'ון גריי. טוב, תודה רבה. שיהיה. מי לי שפעם קראתי, לא יודע. אומר המדרש, מקור שלוש, וכל מי שאין לו אישה, שרוי בלא טוב, בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה. בלא טוב מניין, שכתוב לא טוב ידם לבדו. בלא עזר מניין, שכתוב יש לו עזר כנגדו. בלא שמחה מניין, שנאמר, ושמחת אתה, וביתך, ביתך זה אשתך. על זה יש דברי בעל התורה תמימה, פירוש של התורה בעל התורה תמימה. אז הוא אומר, על זה הוא אומר, ומשמע, זה הרבה פעמים שאני מלמד את החתנים, אני מביא להם את הפסקה הזאת, ומשמע שאי אפשר, שאי אפשר אדם להיות בשמחה כשהוא לבדו. איזה שמחה, זה לא, זה חלקי. שמחת, אתה וביתך. זה שמחה שלמה, זה שמחה. בלא ברכה מניין, שכתוב להניח ברכה אל ביתך. בלא כפרה מניין, פר בעדו, בעד ביתו. ובשועה בן לוי אומר, זה מוסיף, שמה, זה אין בגמרא שמה, אף בלא חיים, שנאמר, זה חיים האישה אשר אהבת, כן? זה חיים. אתה לא מרגיש זה חיים? תחזור בתשובה, תעבוד. תורה אומרת, זה חיים. בלא שלום, שנאמר, אתה שלום, אותך שלום, רבחי הבא, גם דאפינו אדם שלם. שנאמר ואברך אותם, ויקרא את שמם אדם. מתי זה אדם? ויקרא את שמם אדם. בזמן ששניהם כאחד הם אדם, אין שניהם כאחד, אין קוראים אדם. ויש שורים אף מעט בדמות, שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. על זה אפשר להבין, יש פסוקים בתורה שמסכמים את חייהם של אבותינו. באברהם אבינו כתוב, ואלה שני חיי אברהם אשר חי, 5 שנים ו-70 שנה ומעט שנה. ביעקב כתוב, אחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהיו חייו ושבע אברהם ומעט שנה. יוסף כתוב, אחי יוסף בארץ מצרים. מוזכר המילה חיים. ביצחק לא כתוב המילה חיים. סוף פרק למדי ובראשית. כתוב, והיו ימי יצחק. 100 שנה ו-80 שנה, ויקבע בימי ישראל המה, ויקברו אותו עשיו ויעקב בנם. לא מוזכר את המילה חיים. פלא. אומר החיים הקדוש, תראו עד איפה זה מגיע, מקור 4. טעם שלא הזכיר חיים ביצחק, כמנהג הכתוב באברהם ויעקב, וגם ביוסף הזכיר חיים שכתוב ביחי יוסף, ואולי, כי להיות שמיום שנולד עד העקדה, לא הייתה לו בת זוג. עד העקדה עוד אולי הנשוי. ואמרו חז"ל, אשרוי בלא אישה, אשרוי בלא חיים, זה מה שראינו בקהלת עכשיו, קהלת רבה. ומעט העקדה אמרו חז"ל שהתחילו לכאות עיניו, אז נכון שאחר כך הוא התחתן, אבל היה כבר משהו חסר במובן חיים שעיוור חשוב כמת. אז יוצא שכל משך חייו היה משהו חסר במונח חיים. אז התורה לא יכולה לכתוב את המילה חיים. יצחק אבינו, מה אנחנו לא יודעים איזה דרגה, מה אנחנו מבינים. אבל הכל פנים, את הפשט של אור החיים, כן? השרוי בלא אישה, שרוי בלא חיים. תדע למה אתה נכנע, תדע ממה אתה עסוק. אתה לא מרגיש את זה, צריך לעבודה, עוד עבודה, עוד עבודה, להרגיש את זה. אפשר לזכות לחיים טובים, מאושרים, ומתוקים, ואין מילים כמה אפשר להשיג, כי יש באמת בית נאמן וחיים טובים ומאושרים. אפשר להתמודד, אפשר לעשות המון המון דברים ביחד. יש ספר מאוד מיוחד, מומלץ ללמוד בענייני זוגיות, שכינה ביניהם, של הרב משה בלייכר שליטה. היה ראש ישיבת שווה חברון. כי אנחנו אומרים, שכינה ביניהם. מה השכינה ביניהם? עוד מעט נראה. לא כך הבאתי את זה. אומר כאן מקור 5, זה ההקדמה שלו לספר. פלא גדול קיים בחיינו, והוא שיסוד החיים, האחדות האלוקית האידיאלית, יסוד הקשר הפנימי שבין איש לאישה. זה הכוונה שכינה ביניהם, כן? אותה אחדות אלוקית, היא שורה בתוך חייהם של איש ואישה. כך כל מציאות חיים יכולה להיות הבאה של אידיאל אלוקי טהור, אצילי וקדוש שכינה ביניהם. זה חידוש גדול, שאינו נמצא בשום מקום אחר בבריאה, זולת באיש ואישה. כן? אני הרבה פעמים למד החתנים את הדבר הזה, גם כן. תדע למה נכנסת. אם אדם נכנס פה, טוב, אישה, אישה, יאללה, מתחיל כל הזמן, אני, תורי, תורך, עכשיו את, עכשיו אני, עכשיו זה, למה את, אני כבר קמתי, את לא קמת, וזה כל הזמן. רגע, אתה מבין איפה נכנסת? אתה מבין שיש פה השראת שכינה או לא השראת שכינה? מה הריב הזה? רב שלמה זמן אורבך, מגדולי ישראל, בדור האחרון. מסופר שמישהו הולך איתו, מלווה אחי בספר, מור אחי שליטה, רב יוסף אליהו, בספר תורה משמחת על הרב אורבך. שכתב שני ספרים על הרב אורבך, תורה משמחת ואורו של עולם, ספרים נפלאים מאוד. בתורה משמחת הוא מספר שמישהו פעם ליווה את הרב שלמה זמן אורבך לבית. ונכנסו הביתה, אז הוא ראה שהרב אורבך קצת מסדר את עצמו, מסדר את הכל, ככה. אז הוא שואל את הרב אורבך, מה הרב, מישהו מחכה לך בבית? אולי איזה רב מחכה לך בבית שאתה נכנס ככה זה? אולי אני מפריע? אז הרב אומר, לא. שכינה ביניהם. אני עכשיו צריך להגביל פני שכינה, אני צריך להיכנס יפה. אתם שומעים איך אדם חי? זה קודם כל נקודת המוצא שלך כשאמרת לאישה רד מקודם קודם 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 ישראל. אז יש שם עוד סיפור שבלוויה של אשתו, אחרי 54 שנים שהם חיו ביחד, לפני שסתמו את ה... כיסו את הקבר, אז הוא אמר, את יודעת, נוהגים לבקש סליחה. אדם צריך לבקש סליחה מהבן זוג, כן, נפרד ממנו. אבל את יודעת היטב שאין לי על מה לבקש ממך סליחה. אתם שומעים מה זה? מבין? מה זה מלאך? רגע, עכשיו תראו, הוא הוסיף עוד משפט, תכף אני אגיד לכם אותו. אני לא ידעתי את המשפט הזה. אני קראתי סיפור עד כאן. אני קראתי סיפור עד כאן, שפעם דרשתי את זה באיזה מקום, בקורס מדריכי חתנים. אמרתי את זה ואמרתי, אתם יודעים למה לא היה לו על מה לבקש סליחה? מי שנכנס הביתה, כן, והוא אומר, עכשיו אני מקבל פני שכינה, כן, מי שככה נכנס לבית, זה היחס לו לבית, אשתו, אז אין לו על מה לבקש סליחה אחרי 54 שנים. אמרתי את השיחה הזאת באיזה מקום, היה שם נכד של שלמה זמן אורבך. הוא אמר, סליחה כבוד הרב, אתה לא מדייק בסיפור, סבא אמר, אין לי על מה לבקש ממך סליחה, כי כל חיינו חיינו על פי השולחן ערוך. ואנחנו, חשוב לנו שידגישו את הסוף הזה. כתוב שם, אמר, באף על פי כן, אני מבקש בכל זאת, אולי. אבל הוא רצה להשמיע פה איזה מסר, כן? אתה חי על פי השולחן ערוך. אז ככה הנכד אמרתי לו, תודה רבה שהוספת לי את הסיפור, אני לא ידעתי את זה, אבל אף על פי כן אני אומר שההסבר שלי זה עומק הדברים. יש הרבה אנשים שדווקא בגלל שהם חיים על פי השולחן ערוך, הם מעצבנים את האישה שלהם, והם צריכים לבין הרבה יותר סליחה. לא תמיד זה, כן? אלא בשביל שהשולחן ערוך שלך יהיה כמו שצריך, כן? אז צריך שאתה נכנס הביתה, אתה אומר שכינה ביניהם. אמר לי, וואו, אני מקבל את מה שאתה אומר. אמר לי, ההסבר שלך טוב. תבין? אז זה מה שאומר פה הרב לייכר, מכוון אותנו קצת, הוא אומר, חידוש גדול, מקור חמש, שורה חמש, שאינו נמצא בשום, אני אומר, בואו קצת נטעם, כן, טעם של זוגיות נכונה. מה, מותר לדבר, כן? תגידו, מה אתה עכשיו בספר שמות? אבל ראיתם את הפסוקים, נכון? כתוב פה בפסוקים שהבאתי לכם, שלוש חתונות, כן? אז קצת אני עוסק עכשיו בזוגיות בספר שמות. זה חלק כמה השכינה, כן, אם חליל השכינה, לא זכו שכינה מסתלקת, ברגע ששכינה מסתלקת, כן, בחיים של איש ואישה, אז זה, אז 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 זה מעכב את כל הופעת השכינה של בכלל של, של של הגאולה גם כן, כן, אי אפשר בלי בניין בתים טובים בישראל, זה חלק מהופעת הגאולה. אדם גם צריך לחשוב על זה כשהוא נכנס לאיזה ריב עם אשתו. רגע, אתה יודע מה אתה מעכב, אתה יודע מה אתה מעורר בו? שכינה בוכה, שכינה... שמה? כן, באורות זה? לא זוכר. איפה? האימון המשפחתי? כן, לא מכיר. בואו נראה שנתקדם. מקור חמש, שורה חמש, אומר הרב בלייכר, זה חידוש גדול שלא נמצא בשום מקום אחר בבריאה, זולת באיש ואישה, שממקור השראת השכינה האלוקית המופיע על עם ישראל, נמשכת השראת שכינה על בניין הבית הפרטי, על הקשר והאהבה שבין איש לאישה, והיא נותרת ערך אידיאלי מרומם, קדוש וטהור לכל חיינו. ממקור תורת אלוקים חיים, כל מציאות החיים בבית, הפשוטה והנורמלית, ובתוכה גם הטיפול בילדים וגידולם, מקבלת ערך חדש, כן? זה נותן לך כוח לקום, להחליף את החיתולים גם כשצריך, לטפל בהם, אז מה? מה עושים פה? מה, תגיד, זה לא מתאים לי כל ה... אתה יודע מה היחס הנפשי של אדם לדברים האלה? כי טיפלתי בילדים שלי, טיפלתי בשמחה, לא היה לי... פעמים עכשיו קורה, לפעמים איזה מצבים, יש גם נכדים, אני גם עם הנכדים, אני לא... השבוע, יש לי איזה, אחת הבנות שלי ילדה שבוע שעבר, ויש נכדים בבית, באתי, ראיתי איזה בוקר, צריך את זה, שמתי, איך אומרים, נכנסתי לעבודה, הפשלתי שרבולים, בשבע בבוקר, החלפתי איזה חיתול, ככה, כמו שצריך, אמרתי, לא, עכשיו צריך, אף פעם, לא עשיתי מזה עניין, לא. קבלתי מרץ, כל הבוקר, היה לי... נרדמתי למשימה, הייתי עכשיו צריך עזרה, שמתי עזרה, לא. היה לי פעם איזה חבר, כשנולדתי הנכדה הראשונה. היו כמה חברים שלי שקצת אחריי גם כן יהיו סבא וסבא סבים. זה יצא שפתאום מתקשרים אליי ככה, הרצו גם לבשר לי כמה חברים טובים שהיינו. היה יום אחד, אחד מתקשר, תגיד, איך זה להיות סבא? אחר כך עוד איזה חודש, אחרי זה עוד אחד. איך זה להיות סבא? אז אמרת, תשמע, יש שני נוסחים. יש נוסח, אומר, נכדים, זה רק הנחת. מוצקלה, מוצקלה, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה לא צריך לקום בלילה, אתה לא צריך... זה רק הנחת, נחת נטו. אמרת, יש נוסח כזה. אמרת, אני נוסח אחר, נוסח ספרד. אצלנו אנחנו מפעילים שרבולים, מטפלים בהם, חתלים אותם כל, שם להם בקבוק. אנחנו לא מתעצלים. ממשיכים. איך אני אומר לאשתי, במשימות המרובות שיש לנו, הורים ללא הפסקה. אין דבר כזה, זה לא... אז טוב, אז זה תלוי במה, מה אדם... אז, אם אתה מבין, הוא אומר הרב לייכר, שבתוך כל העיסוקים האלה, זה גם כן השראת השכינה מופיעה, אז אתה עושה את זה בשמחה, אתה אומר, ברוך השם, ברוך השם שזכינו למודה להשם יום-יום על משפחה גדולה שזכיתי לה. עם כל שהיה לפעמים כאן וכאן וקשיים וזה. לזכות גדולה. אומר, הכל מקבל ערך חדש, מקור חמש שורה עשר. גם הטיפול בילדים וגידולם, הכל מקבל ערך חדש. למה? ביותה נובעת ומהווה ביטוי חי לחיים האלוקים שבקרבנו. כל זה זה השראת ששכינה ביניהם. ההקדמה הזאת היא תמצית הספר, תראו לכם. אין הרבה הקדמות שאני מכיר. ההקדמה הזאת שפה בשכינה ביניהם היא תמצית הספר. בדור המיוחד שלנו, הנה עכשיו הוא אומר את זה. כשהולך... חוזר ומופיע בנו כוח החיים הטהור והאידיאלי, אנחנו חוזרים לארץ ישראל וחוזרת שכינה לציון, ואנו חוזרים לארץ ישראל, לארץ החיים, הולכת ומתבררת אמת גדולה פנימית זו כמעט כמעט. שנזכה ומברך בעזרת השם לבניין גדול של תורה ולהופעתה של השכינה שתופיע עלינו בבניין חיינו הכלליים והפרטיים בכל מילואם, היקפם ועיזוז גבורתם וכל גבישתם ותארתם. ועוד, פסקה אחת לקחתי מתוך הספר הנפלא הזה, מקור שש. ההקשבה של האיש והאישה זה לזה, השותפות והעידוד, בונים לאט לאט את הקשר העמוק, האחדותי האידיאלי בבני הזוג. מתוך האמונה וההכרה באחדות האלוקית, בהשראת השכינה שרואה בקרבנו, נבנה הבניין העדין, האצילי והעמוק הזה. צריך לדעת מה היסוד שעליו נבנה הבית, זה היסוד או שכינה ביניהם. אי אפשר לתאר את עומק הקשר ועומק אהבה נבנים בדרך הזאת אחרי שנות נישואים רבות. כיוון שיסוד הקשר שבין איש לאישה אינו קשר חיצוני, אלא יסודו באחדות האלוקית. אם לא מניחים את היסודות האלה, אז הבית הזה לא יכול לעמוד. בתכונה האחדותית הכי שהיה בהם, הקשר האהבה שיוצאים אל הפועל עם השנים, הם לאין ערוך גדולים יותר מכל החלומות ומכל הדמיונות שבני הזוג חלמים בזמן החתונה. כן, מגיעים לפי כמה וכמה, אי אפשר לשער את זה בהתחלה. וגם המשברים הניצבים בדרך, ואי הסכמה בכל מיני נושאים, הינם שותפים בהתבוררות ובהופעה של המדרגה העמוקה גדולה זו, בקשר ואהבה שביניהם. כך הופכים האיש והאישה להיות תבנית לבניין של טהרה, אצילות ואהבה, שהיא ביטוי של קידוש השם היותר עמוק שמופיע בתור החיים שלנו, כפשעוד נרחיב, ומזרד השם בהמשך. עיין הספר הזה. אז אמרתי, עכשיו קצת, סוף סוף כן, נגיע לירושלים, כן? ירושלים, מה העניינה של ירושלים? בתוך כל החתונה הזאת, שאנחנו שוברים את הכוס מתחת לחופה ואומרים, אם תשכח, תשכח ימיני, למה צריך את זה? אבל נתקדם, בסוף נגיע גם ל... אז יש דברים שבכלל מי שהדריך אותי, מי שגידל אותי בתורה בכלל, ועוד יותר בענייני זוגיות, זה מורי ורבי הרב עוזי קלחיים זצ"ל. הרב עוזי קלחיים זצ"ל היה מתלמידי הרב צבי יהודה, נפטר לפני 20 שנה, יחסית צעיר מהחבורה שלו. והרב עוזי, יש לו אח אחד. האח התחתן בחול. הרב עוזי לא רצה לצאת מהארץ, ולא נסע לחתונה הזאת. הוא היה צעיר לימים, היה בן 23-24, הוא כתב איזה חיבור מיוחד ברעיונות של חתונה, דברים מאוד עמוקים ומיוחדים, ושלח את זה לחול. אחרי הרבה שנים המשפחה הוציאה את זה באיזה, רציתי להראות לכם את זה, לא הבאתי, באיזה מהדורה מצומצמת, המשפחה הוציאה את זה, ושם יש רעיונות יפים מאוד, הרב צבי יהודה ראה את זה, והנזיר ראה את זה, ומאוד התפעלו מהדברים שלו. אז פה הוא כותב בשבע, ירושלים, בואו ניכנס קצת להבין מה זה ירושלים. ירושלים, השם הקדמון של ירושלים הוא שלם. כתוב, מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן אל עליון, כן? שהוא נפגש עם, 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 עם מלך סדום. תרגם מונקלוס, מלכת ירושלים. מלך שלם, ירושלים. ככה אומר. זאת אומרת, עיר השלמות והשלום. התוספת ירו נוספה על ידי אברהם, וכך דברי המדרש בראשית רבה. אברהם קרא שם המקום, השם יראה, הוא קרא לה יראה. שם קרא אותו שלם, שנאמר כזה מיר שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, תראו, מעניין איזה מקום יש גם לשם בנוח, שהוא היה חשוב בעיני השם. אמר הקדוש, אם אני קורא אותה יראה, כשם שקרא אותה אברהם, שם אדם צדיק מתרעם, יש לו עליי, יגיד, מה, את השם שלי מחקת? ואם אני קורא אותו שלם, אברהם אדם צדיק מתרעם. הרי אני קורא אותה ירושלים, כמו שקראו שניהם, יראה שלם ירושלים. כן? אולי א' וא' נהיות דבב, זה נהיה ירו, ירו שלם. ממדרש זה, אומר הרב עוזי קלחיים, לצל, ממדרש אנחנו יודעים שקביעת השם שלם נעשה על ידי שם, אבל אברהם ראה עיר זאת באספקלריה של עבודת האדם לבורו, וראה את המקום כמקום יראה, כי זו השלמות האמיתית, ולא שלם שאינו מביא עניין זה, תכף עוד יסביר, וכן משמע המדרש, הבת ירושלים, הפסוק הזה באיכה, הבת שהיא יראה ומושלמת לי, אמר רבי יצחק אמר כזו, כשאת יראה את מושלמת לי, בין לפי תפיסת שם, בין תפיסת אברהם, העיר מציינת למצב השלמות והשלום, לכן הגורם שמחה ושלמות לזוג, אנחנו אומרים, כל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, למה? אז הוא מסביר את זה. הגורם, שמחה ושלמות לזוג, פועל את הפעולה המקבילה לבנייה חורבה, אחת מחורבות ירושלים, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, כן? הוא מוסיף שלמות, הוא מוסיף בערך השלמות. עוד למטה הוא מוסיף, הסבר אחר קצת, ירושלים, גם ירושלים מסמלת המצב האחדות בבריאה. ירושלים הבנייה כשחובה עליה יחדיו, שעושה את כל ישראל חברים. וחורבן ירושלים בא לידי פירוד, על ידי שנאת חינם נחרב בית המגדל, לכן המשמח וגורם לאחדות בין חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. כן? אז זה שני אופנים פשוטים שרבוזי נותן לעניין הזה, למה המשמח חתן וכלה, כאילו מנה חורבה מחורבות ירושלים. שמה? לא, 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 זהו, כן. טוב, לא, אני כן. עכשיו, אז כאן יש גם כתוב במסכת הגמרא מסכת שבת אומרת שרבי עקיבא נתן לאשתו מתנה שי כזה, ירושלים של זהב. ירושלים של זהב. הביטוי ירושלים של זהב מופיע בגמרא מסכת שבת נ"ט עמוד ב', נ"ט עמוד א', ירושלים של זהב. מה זה? זה, זה, זה מין ציור, רש"י אומר, זה מין ציור לא זוכרת רש"י, אם זה היה איזה משהו, מין כתר כזה עם, עם, עם ציור של בתי ירושלים, משהו כזה. אז מה, מה העניין שאת זה צריך האישה צריכה לשים ירושלים של זהב על עצמה? אומר הרב קוק, אומה במקור תשע, אומה טובה וקדושה, היא מורשת אמהות טובות. ההרגשה הטובה והקדושה צריכה הכנה מצד קדושת האם, כן? כמה קדושת האם פועלת על, על, על הילדים. ועל זה אומר, ירושלים זה דאב, ירושלים של זהב, שנתן רבי עקיבא כמתנת הוקרה לנבט ביתו, באה ללמד שהרגשת העוד והפאר של האימהות בישראל צריכה להיות קשורה עם מרכז הקדושה כאי של האומה, עם ירושלים עיר הקודש, שהיא מרכז חיימה וארצה, אדרה ותפארתה. כן, לשם צריך לכוון את הדברים. אני אומר, כל זה הכנה, אחר כך שנבין מה זה ששוברים את הכל, זורים שכחך ירושלים. זה לא רק, אני רוצה שנבין ששבירת הכל תחת לחופה, היא לא רק, תשמע, אתה שמח, אבל עם ישראל עדיין חסר, תרגיש את הצער. לא. אלא זה יותר הכוונה, זה יותר כיוון לאן צריך לכוון את הבית הזה. וזה זה בעיקר השיעור שרציתי. אנחנו באנו מבניין בתים במצרים, כן, של גדולי האומה, אל בניין בתים בגאולה הזאת, לאן צריך לכוון את בניין הבית. זה אנחנו לאט לאט עומדים מתוך הקשר הזאת, מתוך שאנחנו שמים את ירושלים לראש שמחתנו, בחתונה ובכלל בבניין הבית. הנה, מקור עשר, יש חוברת, היא חוברת מעין ספר, אבל היא ככה קצרה, תמציתית ומאוד מיוחדת, של הרב יוסף קלנר, שליטה, יוסי קלנר, נותן פה שיעור גם פעם בשבוע, הוציא חובר איתי מלבנון קלה. ובספר הזה הוא מוביל את החתן והקלה מ, לא יודע, מהחופה, אולי קצת לפני כן, כל מה שעושים, כל מה נותן איזה משמעות, מה זה הטבעת, מה זה שבירת הכוס, מה זה הטלית, מה זה שבכלל באים הרבה אנשים לחתונה, מה הוא עושה לך סדר, מי כניסה לחופה ועד צדך מהחופה. מאוד מומלץ לחתנים לקרוא את זה. אז כאן במקור, הבאתי כמה פסקאות שלו, מאוד נהניתי מזה. מקור עשר, הוא אומר, כשניגש זוג לבנות את ביתו, באה החברה לא רק כדי לשמוח בשמחתו, כן? שוב אני אומר, אנחנו פה מנסים לך, למה צריך לכוון את הבית? הנה, פה אומר לנו. אז יש שבאים הרבה אנשים לחתונה, זה לא רק כדי רק לשמוח, אלא להגיד לו, ילדיי, החברה אומרת לו, כן, ילדיי, אנחנו, אני מאמינה בכם, ואתם אל תשכחוני, יהיו נאמנים לי, להמשך דורותיי. זה מה שנותן את הרצינות והוד הרוממות שבמעמד. יש בבניין הבית להרים את האדם לגבהים, לאידיאלים, לתכלית שלו במציאות. לא טוב הוא אדם לבדו, והטוב שיכול לצאת בשניים גדול אין ארוך מן הטוב שבפרט לבדו. אך בזוגיות ישנה גם סכנה. הנטייה הביתית הפרטית, יש ואותמת חלומות. כן, יש אדם כאילו נכנס לבית, איך אומרים, סוגר מדפים, לא רואה ממטר, לא יודע, אין אנשים, אין אני ואשתי, הכל טוב לי, לא יודע, לא רוצה לראות כלום. התורה לא אומרת כך. הבית הזה צריך שיהיה לזה כיוון. לעשות. הוא אומר, יש ואותמת חלונות ופתחים אל המציאות הכללית. במעמד החתונה, סימון דרך ורמז לבני הזוג. הזוגיות האישית שלכם היא אמנם הנפלא שמראות חייכם, אך אל תשכחו שאת מלוא ערכו הוא מקבל דווקא מצד היותו במסגרת הכלל. בהמשך עניינו של הכלל, מתוך הכלל למען הכלל. דברים הנכונים בכל חברה תרבותית, לאו דווקא יהודית, אך אם בכל חברה מתעלה הבית ומה שאינו סגור לפרטו האישית של לבד, על אחד כמה וכמה כשבאים להיות בית נאמן בישראל. אז ב-12 הוא ממשיך ואומר, נהגו שעומדים החתן והכלה תחת החופה שפניהם לירושלים. כמו כן נוהגים תחת החופה שובר החתן כוס, לפני כן אומר את פסוק השבועה שבתהילים, אם ישכחך ירושלים, ישכח ימיני, תדבק לשוני לחכים לא ישכרך, אם לא עלית ירושלים, הירוש שמחתי. בזאת, מסביר הרב קלנר, מתעלים מהממד החברתי אל ממד הנצח. נצח ישראל שלא ישקר, זכו שכינה ביניהם, השכינה היא הנצח שבחיי ישראל והנצח זו ירושלים. יש מסבירים את מנהג שבירת הכוס כנתינת ביטוי לתחושה שלמרות השמחה איננו יכולים לשכוח את ירושלים. ובשיא שמחתנו יש לנו פינה חמה וקדושה בלב לנו את ירושלים. יודעים אנו גם ברום תחושת השלמות האישית שהמציאות כל עוד לא נמצא ירושלים, מנה שלמה יש בצד שבריון. כן? זה הסבר שבדרך כלל אם תשאל אדם למה שוברים כל תחת החופה, יגיד לך את זה. זה, תשמע, השמחה לא שלמה, אתה צריך להבין, ירושלים מתחרבה, מה אתה שם, אין שמחה שלמה עכשיו. הוא אומר פה, ההסבר הזה אינו מלא. שורה 17 מקור 12. כי מלשון הפסוק, אם לא עלית ירושלים שמחתי, משמע שלא רק שעל אף שמחתי יזכור את ירושלים, כי אם שירושלים היא מקור שמחתי, וגולת הכותר, אני צריך לעלות, כן, לעלות ירושלים שמחתי, אני אומר, גם נראה את זה אחר כך ברבוזי. זה קריאת כיוון. אתה צריך לזכור שירושלים חרבה, ואתה צריך לבוא למנות אותה. הבית הזה, עם החסד שהוא יעשה, עם הקדושה שיהיה בו, עם התארה שיהיה בו, עם גידול הילדים שלו, הוא יוסיף נדבכים בבניין ירושלים, בבניין המקדש. זה יקרב את הגאולה. אתה צריך לכוון את הבית לדבר הזה. זה לא רק בית פרטי, זה בית שנושא לכלל, שעושה לכלל. כל אחד אני הרבה פעמים מוסיף על זה. דברים שמעתי מחבר טוב, היום קיבלתי ממנו דש חם, אז אני ככה מרגיש את זה. הרב ציון טביל היה רב של נצרים לפני הגירוש, היום הוא הרב של קהילת נצרים באריאל, ככה זה נקרא, ויש גם ישיבה שם, או ישיבת נצר מתי. פעם נפגשנו, הוא אמר לי, איזה תלמיד שאל אותו, הרב, מה המשימה בדורותינו? מה המשימה בדורותינו? הוא רוצה לדעת מה המשימה הכי חשובה. והרב ציון טביל ענה לו, להיות במשימה. להיות במשימה, הכוונה, כל אחד צריך שיהיה לו איזה משימה. אחד בוחר בתורה, לגדול הרבה שנים, ללמד עם ישראל, ודאי, מעולה. אחד הולך לצבא, מוסר את הנפש. אחד הולך התיישבות, מוסר... אבל להיות במשימה. לעלות ירושלים שמחתנו בחתונה, זה קריאת כיוון להיות במשימה. אנחנו יודעים שיש לנו תפקיד. הבית הזה יש תפקיד כללי, רק תפקיד פרטי. זה מה שהוא אומר כאן. בשורה עוד פעם, 17, הוא אומר, 18, ההסבר הזה אינו מלא, מקור 12. כי מלשון הפסוק, עלי ירושלים שמחתי, משמע שלא רק שאף שמחתי יזכור את ירושלים. כי אם שירושלים היא מקור שמחתי, גולת הכותרת, היא עטרת שמחתי. תמצית השמחה ותכליתה, ראש מציינת את האידאה היסודית שהכל מפרד אותה, התכלית. ראש שמחתי פירוש, תכלית שמחתי. כל שמחתי נובעת מן האידאה הירושלמית ומגויסת למען ירושלים. היא פרט מעניינה. כל המשמח, חתן וכלה, כאילו רק מעט ירושלים, כן, ב-13, ירושלים בירת האומה, קדושת המלכות ומלכות הקדושה, אחדות כל הדורות, כל עוד העבר וכל גאון העתיד, אחדות והתעלות החול הקודש, עיר שחוברה ליחדיו, מקום שנש כערה וערכי הדדי, ככה חתכה לנו, מצלצח, באוזני הכרה הנביא, זכרתי לך, חסד נורייך, אהבה, לכתך חדיי ובאי בעזרה, ירושלים של ישראל, אותה נצטרך להיות הראש שמחתי. כן, זה לא סתם, אלא זה מגמה, כיוון. עוד הוא אומר הרב קלנר, זה קשור גם לברכה החמישית שאנחנו מברכים בשאר ברכות. כן, מה אומרים? סוס תסיל ותגל להכרה. בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. שוב הוא נותן פה את הכיוון, וגם הבאתי כאן את שורות הסיום של החוברת ספר הזה, מאוד מיוחד. בואו נקרא את זה קצת, נתרגש. כן, כתוב, סוס תסיס ותגיע להכרה. בנבואות של החורבן, רוני הכרה לא ילדה. מקור 14. רוני הכרה לא ילדה. כל זמן, היות ישראל בגלות, נשמת האומה עצורה מלבטא את כל מחמניה. כן? אנחנו לא בהופעה שלמה. אין, חז"ל אומרים שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אנחנו לא יכולים, לא מופיעים בשלמות שלנו. מנועה מלהופיע את כל כוחות חיי הפנימיים, הכרה. אמנם כאן, כאשר, הוא מסביר, למה מברכים את הברכה הזאת עכשיו? סוס תסיב ותגיע להכרה. מה העניין? אמנם כאן, כאשר בית נוסף הולך ונבנה בישראל, והנה הולכים ומתקבצים כוחות חיים חדשים, נשמות חדשות, הקרועות להופיע בעולם מגוף אוצר הנשמות, להצטרף למפעל הדורות של החיים הישראלים, אזי כוח החיים של האומה הולך בזאת צעד נוסף ליציאתו לפועל. ונשים אנו עינינו על בניין חורבה מחורבות ירושלים לקיבוץ הכוחות כולם לציון. קיבוץ בניה בתוכה לא רק ממשית, אלא גם רוחנית. כאשר התודעה של האחרית הכללית תחדור ללבבות ותוציא אותה מגלות, גסות, התענותם בפרטיותם ותביא אותם לעסוק בבניין האומה ברוחו איתן, למען טובת האומה ותפארת עוזה, הצלחתה מתוך המהפכה. כאשר, כן, אם זאת האידיאליות של הבניין, של כל ישראל בכלל, מקור 14-22, מתוך כל האידיאליות הזאת תבוא שמחת הרעים האהובים. כי באהבך כמוך, עניין אחד הוא עם אהבת השם, ואין לך ראות כראות איש ואשתו. כי השם מעיד בינך ובין אשת נעוריך ומביא פסוקים בו, והיא חברתך ושתותיך, והולכים הזרמים משמחת אהבת השם הכללית לשמחת אהבה המשפחה הפרטית, וישובו בחלופי הקולות הערכיים, כל ששון וכל שמחה, מתוך אהבת המשפחה לאהבת השם, והיו, ומבצעו ציטוט, יש הקדמה של הרב קוק לשיר השירים. הקדמה של הרב קוק לשיר השירים, שהיא הקדמה מאוד עליונה, מאוד דברים נפלאים, גם עליה כתב מורי ורבי הרב עוזי קלחיים בספר שלו, אדרת אמונה, ביאור מאוד יפה, ופה הוא מביא ציטוט מדברי הרב שמה של רבי עקיבא. רבי עקיבא שאומר על שיר השירים קודש קודשים, הרב קוק אומר שם בהקדמה, שרק אדם שיש לו את כל האבות בשלמות, רבי עקיבא היה זה שהיה לו את כל האבות בשלמות. הנה כאן בשורה 14, שורה מקור 14, שורה 28, אצל רבי עקיבא היו אהבה התורה הטבעית. מה זה? הקשר שלו לאשתו, כן? שבא עם 24 אלף תלמידים, הוא אומר, שלי ושל אחים שלו. זה אהבה התורה הטבעית. ואהבה הלאומית הנאורה, שהוא היה מנושא כליו של בר כוך והמלך. יצא איתו למלחמה. ואהבה האלוקית הקדושה, המלאה עוד, שאומר, כל ימי הייתי מצטער, מתי יגיע הפסוק הזה והקיימנו, שמה יעשה השם כאן השם אחד, יצא נשמתו באחד. אצלו כל האבות האלה ערוכות במערכה כמגדל דמדת ביות. אז הוא יכול להגיד, אדם כזה יכול להגיד ששיר השירים זה קודש קודשים. מסיים הרב בלייכר, הרב קלנר, אני היום מתבלבל, מקור 15, זה סוף הספר הזה, והוא אומר ככה, כאשר אנו תחת החופה, כאשר הקידושין שורים עלינו ובנו, שיר השירים בנשמה וקדושת ירושלים בחזון הרוח מסת הנפת, כן, אנחנו עומדים שם תחת החופה, אזי צללי שמה, אני לא יודע מה, ניגשים לנו, רגע, צללי שמה, הנה ניגשים לנו בנוחם הנבואה. כה אמר השם, עוד ישמע במקום, כלומר, כל זה צריך להרגיש תחת החופה. כה אמר השם, עוד ישמע במקום הזה, שאתם אומרים, חרבו מעין אדם מנבואה, בערי יהודה וחצות ירושלים, הנשמות, כאילו שממות, כן? מעין אדם, ומעין יושב, ומעין בהמה. היה עכשיו דיון על השיר ירושלים של זהב, שכתבה נעמי שמר. העלו את זה לאחרונה עוד פעם. היא אומרת שם... איך?
כמה
הוא קרא רשור ריקה, זה המילים? כקר רשור כריקה. אז כמה זה, כן, שמאלנים, מה זה ריקה, ערבים הלכו שם. והיה, כן, דיון, איך היא אמרה דבר כזה. אבל הרבה, ברוך השם, משבחים אותה, ומחזקים אותה, ואומרים, כן, הנורמליות של עם ישראל, שכאשר בעיר העתיקה אין יהודים, זה כיכר השוק ריקה. היא שוממה. זו המציאות הנורמלית של עם ישראל. הנה, אז הוא אומר, הרי יהודה וחצות שורי, הנשמות, הכוונה, שממות, מעין אדם ומעין ישום, מעין בהמה. הקדוש ברוך הוא מבטיח, שם ישמע כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל אומרים הודו את השם צבאות, כי טוב, השם כעם חסדו מביאים תודה בית השם, כי ישיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. הוא מסיים הרב קלנר, והתואר והתום, אני באת אלינו מן הזוג הרענן, מבטיח לנו את עדן רז העתיד, ההולך ומשחזר את כל סגולות האהבה, ואנו אומרים, מהרה השם לכנו, ישמע בריאו דרך, כל ששון כל שמחה, כל חתן וכל כל הכל, מצלה אותך חתנים בחופתם, נערים משתנה גדם, ברוך אתה השם, משמח חתן עם הקלה. כך הוא מסיים את הספר שלו, כן? אבל כמו שראיתם כאן, הכיוון, היעד הוא לבנות בית, לא בית פרטי. בדור של גאולה, במיוחד, ככה אמר הרב בלייכר בהקדמה שלו, וגם כמו אומר הרב קלנר, אנחנו צריכים לייעד את הבית למשימה, למשימה של קודש, להיות חלק מבניין ירושלים. וזה אומר גם מורי ורבי הרב עוזי קלחיים, נראה כאן באותה חוברת, ב-16. חתן וקלה צריכים לבנות ביתם על יסודות עולם הנצח, כי אז יש עיקר לביתם, אתם שומעים? וביום שמחת ליבם עליהם להעלות את ירושלים מראש שמחתם. ואמרו חז"ל, ונצח זה ירושלים. אמנם אין מקצה פשוטו, אבל הכוונה היא שעליהם לזכור שירושלים מושפלת, ותפקידם לבוא ולבנותה. לזה מייעדים את הבית היהודי, את בית ישראל. מתוך זה, כן, אז הם כן, אמר, באנו מגאולת מצרים אל גאולה עתידה, למדנו שבגאולה עתידה, בגאולה שלישית, יש עוד יותר עניין מיוחד לכוון את הבית, לא רק להיות פרטי, אלא להיות גם בית כללי, להעלות את ירושלים מראש שמחתי, זה לתת קריאת כיוון. לספר לכם סיפור, פעם היינו בחתונה, בחור מהמכון התחתן בארמון הנציב, היה שם אולם, ולאולם קראו, לאולם קראו, וואו, אף פעם לא שכחתי את זה, אל מול הר, קראו לאולם הזה, שם בארמון הנציב, אל מול הר, והייתי צריך להגיד כמה מילים, אז אמרתי להם את הרעיון הזה, אמרתי להם, אל מול הער זה לא, זה לא, זה לא רק מקום. אל מול הער זה קריאת כיוון. בונים את הבית אל מול הער. אל, 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 אל השאיפה לבניין בית המקדש. הבית הוא חלק, הוא לוקח, כן, הוא עומד אל מול הער להיות חלק מבניין בית המקדש. ככה אמרתי שם. זה היה, השם של המקום היה מתאים לדרושה הזו. כן? אנחנו בונים את הבית אל מול הער, מול, נגד, להיות חלק מבניין בית המקדש בעזרת השם, אז הבית הזה מקבל ערך וכיוון, והוא שותף פעיל לבניין בית המקדש באמת.